פרק כ"ה. זוכרים? ככה נדמה לי. שמות פרק כ"ה, ואנחנו בפסוק ח'. נכון? ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אז יש שאלה, מי זה בתוכם? פשט הכתוב, הכוונה שמאחר והמקדש נמצא בתוך המחנה, אז אם עושים מקדש, השם שוכן בתוכם. אבל יש גם דבר שמתבקש על דרך האסוציאציה. בתוכם הכוונה בתוך עצמם. זאת אומרת שכל אחד הוא בעצמו מקדש. יש אפילו שיר, בלבבי משכן אבנה. מכירים? שיר כזה. כן? ובמקדש מזבח אסים, בקרני הודו, ובלב, ולאש תמיד אקח לי, לא, ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה. כן, מכירים את המנגינה. גם אלה הגולשים עכשיו מנגנים אותם, אתם לא רק אתם. עכשיו, מה זה אומר? ודאי שיש מקדש פיזי, בלי מקדש פיזי, אז זה סימן שעדיין אין אחדות. כן? כלומר, לא תיתכן קדושה אמיתית, אם איננה קדושה אחדותית. ואין אחדות, אם לא נכלל היסוד הארצי, הפיזי, הגיאוגרפי, טופוגרפי, בתוך הקדושה. ולכן, ברור שהקדושה במקום, צדקו אלה שאומרים שהיא לכתחילה ולא בדיעבד. צדקו אלה שאומרים שהיא לכתחילה ולא בדיעבד. כלומר, יש נגישה ספיריטואליסטית שאומרת שהמקדש זה רק בדיעבד שיש קדושה במקום, בגלל חולשת האדם. אבל בתפיסה מונותאיסטית כוללת זה בדיוק ההפך. צריך שתהיה קדושה במקום, קדושה בארץ. ממילא ארץ קדושה, עיר קדושה, מקדש קדוש, כל הדברים האלה הם חלק מן האחדות. ויחד עם זאת, מכיוון שעושים את המקדש בארץ, זה סימן שגם הקדוש ברוך הוא כבר שוכן בהכרה של האדם, ושכנתי בתוכם. ולכן ישנה דרשה שמייחסים אותה לחז"ל, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. כן? וכפי שאני כבר הבטחתי בשיעורים הקודמים, מי שימצא לי את המקור בחז"ל למדרש הזה, יקבל 50 שקל. עד עצם היום הזה, לא מצאו מאיפה לקחו את זה, למרות שיש הרבה מגדולי ישראל שציטטו את המדרש הזה. אמרו, כמו שאמרו חז"ל, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, אבל לא מצאנו מקור. כלומר, יש כמה מאמרים כאלה שהם שגורים באומה, שעם ישראל סוחב אותם איתו, אף אחד לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה כנראה זה אמת, כי הרי אם עם ישראל אומר, יש לזה יסוד, נכון? בסדר? צריך לחפש בתוכם, יפה. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. עכשיו יש פה בעיה, איך האדם יהיה מקדש? איך הוא יהיה מקדש? אז התחלנו קצת לדבר על זה, צריך לקחת דוגמה מאדם שהוא כבר מקדש, ואז לוקחים אותו כמודל, כחיקוי, ומתנהגים כמוהו, ואז כשם שהשכינה כבר שורה בתוכו, כשם שהוא כבר מקדש, אף המתנהג כמוהו גם כן יהיה מקדש, נכון? אז זה מה שכתוב. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך. כלומר, משה הוא דגם, אשר אני מראה אותך לאחרים. כן, מה זה להראות את? בעברית מקראית יש שתי משמעויות למראה אותך. זה מראה לך, כמו בעברית מודרנית, וזה יכול להיות שאני אותך מראה לאחרים. אז אני מראה אותך, את משה, ואיך אני מראה אותך? כלומר, איך ידעו איך נפשך בנויה כדי להידמות אליך? פשוט מאוד. את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו. כלומר, התבנית של המשכן וכליו זה מפה של הנפש של משה. ומה תהיה התוצאה? אם נתבונן כראוי בתבנית המשכן ובתבנית כל כליו, וכן תעשו שגם אתם תהיו כמשה. מובן? הפסוק? כן. פסוק ט', כן, קרן. מכאן למדו חז"ל ש... שתלמיד חכם הוא מקדש של אדם. איפה ראית את זה בחז"ל?
שמעת.
צריך לבדוק איפה חז"ל אמרו את זה. יש מקום לבדוק איפה חז"ל אמרו את זה. דווקא במקרה הזה אני לא אומר שניתן 50 שקל, כי חז"ל באמת אמרו את זה, אבל זה מעניין מאיפה לקחת. זה לא כל כך פשוט. בגמרא יש רק משפט אחד לפי זיכרוני שרומז למה שאתה אומר, במדרשים אחרים יש. מדרש כונן למשל. כן, כן, ברור, ברור, מסכים איתך. הייתי אומר ככה שיש שבת באדם, שבת בזמן ושבת במקום. שבת במקום זה המקדש. כן. טוב, ככל אשר אני מראה אותך, תבין את המשכן ותבין כל כליו, וכן תעשו שתהיו כמשה. אז במילים אחרות, המקדש הוא דמותו של משה. מובן? טוב. למה לא כתוב מה? אז זה מה שכתוב. לא, אם אתה שואל למה לא כתוב תהיו כמו משה, כי אז לא הייתי יודע איך להיות כמו משה. פה נותנים לי הסבר. תבין את המשכן, תבין כל כליו, אז אני כמו משה. כן או לא? מה לא ברור? לא, זה פשוט. לא, אבל יש פה דבר יותר מסובך. מי האישיות המרכזית שמאכלסת את המקדש? משה? לכאורה הכהן. הכהן הגדול, דיינו אהרון. כן? כלומר, אהרון הוא המנהל של העניינים בתוך המקדש, ולמרבה הפלא, לכל אורך פרשת תרומה, שהיא הפרשה שמתחילה כאן בפרק כ"ה, לכל אורך הפרשה הזאת, אהרון איננו מוזכר אפילו פעם אחת. בכלל הכהונה שמה נעלמת. מאוד מוזר. כן או לא? מוזר לא. אם נסתכל לעומת זה בפרשת תצווה, שהיא הפרשה השנייה העוסקת בדיני המקדש, שמו של אהרון מופיע פעמים רבות, ושמו של משה נעלם לחלוטין. אם כבר הזכרת את משה בתרומה, תזכיר אותו גם בתצווה. מה הדבר הזה אומר? שיש מקדש של משה, ויש מקדש של אהרון. יכולה לא אותו אחד. המקדש של משה, זה המקדש של פרשת תרומה. המקדש של אהרון זה המקדש של פרשת תצווה. מה זאת אומרת בפועל? בפועל, כנראה שבמשכן, בפועל היו שני המקדשים ביחד. זאת אומרת, יש מרכיבים של המקדש שהם שייכים למקדש לפי התפיסה של משה, ויש מרכיבים של המקדש שהם מתאימים למקדש לפי תפיסתו של אהרון. מובן? יש מקדש משה, יש מקדש אהרון. וזה בכלל מתחבר לשאלה המהותית של מה זה תורת משה ומה זה תורת אהרון? כמה תורות יש לנו? אז הבה נסתכל כאן בפרק י"ב פסוק ג'. צריך לעשות קצת קפיצה אחורה. רוורס. כפי שנוהגים לומר. כן, פרק י"ב, פסוק ג'. המצטן. מצטן? נפלא. כתוב, מה כתוב? מה כתוב בפרק י"ב פסוק ג'? דברו אל כל עדת בני ישראל. למי זה נאמר? מי זה דברו? למשה ואהרון, נכון? כן או לא? דברו אל כל עדת בני ישראל. מי שיש לו רש"י לבריאות, יעשה טובה לאנושות ויביט ברש"י. דברו אל כל עדת, וכי אהרון מדבר? שואל רש"י. והלא כבר נאמר, אתה תדבר. מי זה אתה? משה. אלא חולקין כבוד זה לזה, ואומרים זה לזה למדני. והדיבור יוצא מבין שניהם, כאילו שניהם מדברים. יוצא שהתורה, כשהיא מגיעה אלינו, היא באה מתוך שדה משותף, אפשר לומר, שדה אנרגטי משותף של משה ואהרון. מתוך כך הדיבור פורץ. הדיבור במלמעלה עובר, אפשר לומר, ברווח שבין משה לאהרון, וניתן לנו. אז זה דבר עמוק מאוד. זאת אומרת שהתורה היא אומנם תורת משה, אבל כשהיא מתרגמת אלינו, היא עוברת איזה מין טרנספורמציה, אפשר לומר. השתנות, אפשר לומר. עד שזה מגיע אלינו, יש גם אהרון שנכנס בעסק. אז צריך לבדוק מה זה תורת משה בלי אהרון, ומה זה היה תורת אהרון בלי משה. בואו נבדוק לפי סגנון הפרשיות, אני חושב שהדברים יתבררו לחלוטין. מה כתוב בתחילת הפרשה של תרומה, בפרק כ"ה? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. איזה מילה חסרה כאן שהיינו מצפים למצוא בציווי? מדובר פה על מצווה, נכון? מה המילה החסרה לנו?
צו.
ברור? מה הפועל שכן בא הרבה כאן? נדבה. מעט כל אשר ידבנו ליבו תיקחו תרומתי, כי ויכול זה רשות. זה מאוד לא דומה לעניינה של מצווה. מצווה זה דבר שכופים אותו, מכריחים אותך. פה זה נדבת הלב. זאת אומרת, כן, כך ולא תן. זאת אומרת, שאנחנו בתוך הספירה הרוחנית שבה משה נמצא, נראה שאין צורך בציווי. אפשר לסמוך על נדיבות הלב של האדם. נכון? אפשר. מת כל איש אשר ידבנו ליבו. בואו נעבור לפרשה של אהרון, פרשת תצווה, בפרק כף זין פסוק כף. מה נאמר שם? ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זר, כזית למאור, לעלות נר תמיד. כאן מדובר בתורה שבה אנחנו לא סומכים על נדיבות הלב של האדם. צווה, אתה חייב להביא. עכשיו, יש גם קצת הבדל. מה הדבר שמבקשים להביא בתצווה?
שמן.
בשביל מה שמן? להדליק. מה קורה עם השמן אחרי שהדלקנו אותו? נגמר, נכון? אז מה צריך לעשות? לשים עוד שמן. זאת אומרת, כל מי שניסה אי פעם להביא תרומות למוסד, יודע שהרבה יותר קל להביא כסף בשביל בניין, מאשר בשביל ארוחת צהריים. נכון? כן. אבל, כן, אבל הוראת קבע לא רוצים. אפשר לדבר על זה ש... כן, הרי ארוחת הצהריים, אתה לא יכול לשים על זה שלט. כן? זה נגמר. אכלו את הביצים, נגמר. אין יותר. כן? מה שאין כן, הבניין, הבן אדם הולך הביתה, הוא יודע שתמיד השלט נמצא. פרשת תרומה היא באמת בנויה על זהב, הכסף ונחושת, לא מחליפים כל הזמן. זה נשאר. ולכן שם יש נדבה, פה יש ציווי. אבל זה גם אומר משהו יותר עמוק. שתורת אהרון מניחה את החולשה של האדם, את אפשרות החולשה. לכן הוא צריך ציווי. מה שאין כן תורת משה מדברת על האדם כפי שהוא לכתחילה. עכשיו, אם לאדם יש חולשה, מדובר על האדם העלול לחטא. מה שאין כן, תורת משה מדברת על האדם שאיננו עלול לחטא. עד כאן ברור?
מה זה כפי שהוא לכתחילה?
האדם לכתחילה איננו חוטא. בגלל שהקדוש ברוך הוא לא סדיסט. הוא לא ברא אדם. בגלל שהקדוש ברוך הוא לא ברא אדם שבהכרח יחטא. נכון? פשוט רציתי לגמור את המשפט. מה שאלת?
הוא אומר, יצא לב אדם רע מנעוריו. נכון
שהוא
ברא אותו
על מנת שלא יחטא. אתה אומר שיש באדם יצר הרע. ממתי?
נעוריו.
מה זה נעוריו? ממתי? בדיוק. איזה שלב? חז"ל הולכים עד הקצה. אומרים, משעה שננער ממעי אמו. כלומר, ברגע שהוא יצא לאוויר העולם, טרח, יש יצר הרע. אז מה זה אומר? שלפני כן אין יצר הרע. לפני כן אין בן אדם?
יש לנו בן אדם, אבל
יש בן אדם. זאת אומרת, שאם יש בן אדם לפני הלידה, והאדם הזה הוא טהור, אין בו יצר הרע. היצר הרע זה בא במפגש בין האדם למציאות של העולם. אז יש יצר הרע. אבל לפני כן הוא טהור. כלומר, שאנחנו מניחים מלכתחילה שהאדם איננו חוטא. כן? ואם חטא, יש תיקון. לפי זה יש שתי תורות. תורת משה ותורת אהרון. הנה, פה יש מישהו בצג של המחשב אומר משהו יפה. ירמיהו זין דלת נאמר, צריך להגיד בירמיהו זין דלת נאמר, היכל השם המה. כן, יש פסוק כזה, היכל השם המה. זאת אומרת שהם, העם, הם היכל השם. כן? יפה, ישר כוח. תודה. אז איפה היינו? כן, שמלכתחילה מניחים שאדם איננו עלול לחטא. אני אסביר למה הכוונה. נתאר לעצמנו שהנחת היסוד של התורה הייתה שהאדם מלכתחילה חוטא. אז כל עבודת השם של האדם הייתה לתקן את החטא. נכון? ואז בעצם מה זה היה אומר? שהחטא הוא דבר חשוב. הוא ההזדמנות להיפגש עם השם. נכון? תראו לעצמכם תורה, איזה דת כזאת, שכל כולה, כל החוויה הדתית שלה בנויה מסביב לצורך של תיקון החטא. יש אגב דת כזאת. מכירים אותה? הנצרות. הנצרות כל כולה בנויה על הרעיון הזה. שהאדם נולד חוטא, וכל מה שנשאר לו לעשות זה לתקן. עם אשמה אדירה. וזה בעצם ציור דמוני של אלוהים. זה ציור, הייתי אומר, אפילו סדיסטי. ריבונו של עולם, ברא לו מישהו אשם, כדי להתנקם בו, או לסלוח לו אם יעשה מה שצריך. לעומת זה, תורת משה אומרת, לא, 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 אתה מלכתחילה בסדר. מלכתחילה אתה מתקרב אל השם. יש לך ריחוק, אתה בריחוק, לא בגלל שאתה חוטא, אלא בגלל שאתה נברא. והנברא עניינו לשוב ולהתקרב אל השם. עד כאן ברור. הוא שב באופן מתמיד. זאת אומרת שהבריאה היא מלכתחילה בריאה חיובית. אז לכן, עכשיו, לפי זה יוצא שיש לנו שתי תורות, תורת משה ותורת אהרון. אם הייתה רק תורת אהרון, לבדה, היינו מגיעים בסופו של דבר למשהו שדומה לנצרות. מעניין מאוד. מה קורה כשמשה נעלם? עלה להר. אז כולם פונים לאהרון, אומרים תעשה לנו אלוהים. שמתם לב? כי אהרון הוא המומחה לדת. אז מבקשים ממנו לעשות אלוה. עכשיו תשימו לב, בתחילת פרשת תצווה, בפרק, שוב, כף זין, פסוק כף, לא סליחה, פרק כף חד פסוק א', פרק כף חד פסוק א', מה כתוב? ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. אז מי צריך להתקרב למי? אהרון מתקרב למשה, לא משה לאהרון. בסדר? זה נקודה מאוד מאוד חשובה. כן, בבקשה. למה הם אומרים את זה הנוצרים? זה השפעה פגנית. הרי הם באו מרקע של עבודה זרה. בעבודה זרה הקלאסית יש עוינות, יש יריבות בין האלים לבין האדם. האלים הם נצחיים, האדם בן תמותה, אבל האדם מנסה להשתוות לאלים, אז האלים נוקמים בו. הרעיון הזה חדר לתוך הנצרות, כלומר, אצל היהודים הראשונים שהקימו את אצל הנוצרים הראשונים שהיו יהודים, ועשו איזה מין תערובת כזאת של שני הסיפורים. מובן? טוב. כן. אצלנו התיקון זה לא תיקון החטא. התיקון זה תיקון הריחוק. כלומר, עצם העובדה שאני נברא, זה כבר מעמיד אותי בריחוק. לכן אני רוצה להתקרב. כן, בערה בארמית, פירושו בחוץ. אז אני רוצה לשוב. נכון? ולכן גם הקורבן. מה המשמעות של הקורבן? בשביל מה הוא קיים? הקורבן, כתוב, להתקרב. כן, זה המשמעות של הקורבן. אתה רחוק, תתקרב. לזה קוראים תיקון. עכשיו, אם אני חטאתי, התרחקתי עוד יותר. אז הקורבן בא לגשר על הפער הנוסף שנעשה, ואז הוא גם בא לחפר. יש ספר נפלא שקוראים לו אגדה של פסח. אגדה של פסח יש שם פיוט דיינו, נכון? אילו הוציאנו ממצרים וכו', דיינו. בסוף כתוב, אילו הכניסנו לארץ ישראל, ולא בנה לנו את בית המקדש, או בית הבחירה, תלוי לפי הגרסאות, דיינו, נכון? עכשיו שם לא כתוב בשביל מה הוא בונה לנו את בית המקדש. כתוב, בנה לנו את בית המקדש. ממשיכים, יש שם המשך לפיוט. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים, ונתן לנו את ממונם, והרג בחורה, והכניסנו לארץ ישראל, והוא בנה לנו את בית הבחירה, מה המשך? לחפר על עוונותינו. נכון? ככה זה מסתיים. ככה אצלכם גם כן? באגדתא דפסחא, תסתכל שם. כן? אז מה שאומרים שם, שבחזרה על רשימת הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו, כשמגיעים לבית המקדש, אז אומרים לכפר על עוונותינו. משמע שביסוד זה לא כך. כלומר, ברשימה הראשונה, ולא בנה לנו בית הבחירה, דיינו, ולא כתוב שבניין בית הבחירה הוא לכפר. משמע שזה תפקיד משני, נוסף על התפקיד הראשון. מישהו כאן שואל במחשב, אבל הרב, האידאל הגדול של היהדות הוא להידמות לבורא עולם, האור רחום, אף אתה רחום וכו'. תשובה, זה נכון. כבר אני לא מבין במה זה קושיה. האידאל של היהדות להידמות לבורא עולם, האור רחום, אף אתה רחום, נכון, מסכים. או שלא הבנתי על איזה רקע מופיעה האמירה הזאת. בינתיים, בשלב הזה, אני מסכים עם השואל לחלוטין. מה? לא, אני, כן, אבל כתוב השואל. כתוב כאן השואל וכתוב השאלה. אז אני חייב להתייחס לזה כאל שאלה. זה כנראה עומק המושג וקוצר המשיג. מה אני אעשה? לא זכיתי להבין. טוב, ובכן, יש פה תורת משה, תורת אהרון. כשתורת משה מתוארת, האישיות של משה מתוארת בפרשה הזאת שלנו דרך תבנית המשכן. רציתי להוסיף עוד משהו. מדוע, טוב, אולי נראה באמת, מה גורם שאדם יש לו נטייה אל החטא? ואדם אחר אין לו נטייה אל החטא. אולי נראה לפי המבנה של המשכן, כפי שהוא מופיע בפרשת תרומה. מה יש בפרשת תרומה? אני מסתכל כאן בפרק כ"ה, פסוק י'. אבי? מצאת? אני רואה שאתה לא בעניינים. הנה, פה יש שאלה. הרב אמר שהנצרות, זה אותו שואל אגב. הרב אמר שהנצרות מניחה שיש יחס עוין בין הבורא לנברא בגלל קנאת האדם שרוצה להידמות לבוראו. אבל גם היהדות אומרת שהאדם צריך להידמות לבוראו. עכשיו הבנו את השאלה. טוב, הבה נדייק בנתונים של השאלה. אמרתי שבאלילות, קודם כל, הפגניות העתיקה, יש עוינות בגלל שהאדם מנסה להשתלט על האלים ולהידמות להם. הנצרות אומרת שהרצון של האדם להידמות לבורו זה לא בדיוק, נגיד זה אחרת. ביהדות הקדוש ברוך הוא מרוצה מזה שהאדם רוצה להידמות לו. זה כמו שהאב שמח שבנו מגיע למדרגתו. ואילו באלילות זה קנאה. אני אסביר את זה דרך סיפור. רוצים סיפור? כל הטכנולוגיה האנושית שקידמה את האדם מאוד, הפכה אותו מפרימיטיבי לעומד על, 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 על רגליו, מתחילה מהמצאה אחת, האש. מזה שבני אדם למדו איך לעשות אש. מאיפה בני אדם יודעים לעשות אש? זה שני סיפורים. במיתולוגיה היוונית אומרים שהיה אחד שגנב את האש מן האלים. קראו לו פרומטאוס. הוא בעצמו היה מן האלים, אבל הוא עבר את הגדר, בעצם עשה טובה לאנושות, כמו שאומרים, וגנב את האש מן האלים ומסר אותה לאדם. כתוצאה מכך, האלים נקמו בפרומטאוס, ועד היום הזה הוא קשור בשלשלאות של ברזל, בערי הקווקז, והעורבים באים ואוכלים לו את הכבד. מה? זה באמת נכון שזה מה שהם אומרים. וכל יום אוכלים לו את הכבד, אחר כך הכבד צומח בחזרה, ואז למחרת באים העורבים ואוכלים מחדש. קיצור, לא סימפטי. לפי המדרש, איך האדם גילה את האש? כתוב ככה, שאדם הראשון עבר את כל השבת בחושך. לא, סליחה, בשבת עדיין היה אור, במוצאי שבת היה חושך. ואז הוא ישב בודד ובוכה. הקדוש ברוך הוא נתן לו שתי אבנים, אמר לו שפשף זו בזו, ויצאה אש. ולכן אנחנו מברכים בורא מאורי האש בהבדלה. מה הסיפור הזה אומר? אומר, זה שני דברים חשובים. אומר, א', שאלוהים מעוניין בקדמת האדם. ב', הוא מעוניין שהאדם יעשה משהו בשביל זה. הוא לא נתן לו אש בוערת. הוא אמר לו, קח אבנים, ותוציא אש מהם. מובן? בתנחומה. במדרש תנחומה. כלומר, זאת אומרת שיש ידידות בין הבורא לנברא. ריבונו של עולם לא צריך לפחד מזה שהאדם יתעלה. מובן? וזה שתי תפיסות שונות של הזהות של האלוהות שחדרו אלינו, שאחת חדרה ליהדות, אחת באה מן היהדות, אחת באה מן הנצרות. כלומר, זה התפיסה הפגנית חדרה לנצרות. בסדר, אני חושב עכשיו הדברים יותר ברורים, אחרי שהשואל לא התייאש ושוב חזר ושאל. טוב, אז אני רוצה להגיד פה עוד משהו. איך אנחנו נדע מתי האדם עלול לחטא ומתי לא? אז צריך פשוט ללמוד את המשכן של משה ואת המשכן של אהרון, ולפי זה נדע. אכן כן. ובכן, רבותיי יקרים, אנו בזאת עוברים לפרק כ"ה פסוק יוד. ועשו אהרון עצי... בינתיים אבי מצאת?
כן, אני חושב על שאלה,
אתה לא בפסוק יוד. תורת משה לא צריכה ציווי. כי אם אני ישר, אני אדם שלא עלול לחטא, אז אני גם אדם שעושה את רצון השם באופן ספונטני. מה? האדם לא צריך ציווי. לפי תורת משה לא צריך ציווי. לפי תורת אהרון צריך. כן, זה מראה על פחיתות. עכשיו, אבי, אתה כבר הגעת לפסוק י' או לא? לא, ידעתי שאתה צריך להפוך את הדף. טוב. ועשו אהרון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ לספנו, ועשית עליו זר זהב סביב, ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו. ושתי טבעות על צלו האחת, ושתי טבעות על צלו השנית, ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. אז למה משמש הארון? מה? לשים את העדות, כן? את לוחות הברית. כלומר, מקום ההתגלות, העדות להתגלות, עדות גם מלשון ידידות, כן? כלומר, מתוועדים זה עם זה, זה נמצא באותו ארגז, מעץ וזהב, עצי שיטים וזהב, ושם נמצא ארון הברית, מקום ההתגלות. כלומר, ראשית ההכרה של אדם כמו משה, זה קודם כל שהשם מדבר עמו. הנה, יש פה שאלה של השואל. בחסידות דורשים את הפסוק, דור לדור ישבח מעשיך. שהקדמה הטכנולוגית של האדם משבחת את מעשי הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר רבי עקיבא, לאותו גוי, מה נאה יותר, חיטים או, טוב, לא כתוב, ההמשך פה לא מופיע על הצג של המחשב, זאת אומרת, חיטים או, הכוונה, לחם או גלוסקאות וכדומה. יפה. דור לדור ישבח, כלומר משביח מעשיך. יפה. זה הולך באותו כיוון. אגב, זה מאוד מעניין לראות את הצרות העין של הממסד הנוצרי כלפי הקדמה המדעית. תמיד פחדו מזה. כן? המדע זה מאיים. אגב, אני רוצה לומר שיש אפילו יהודים שהתנצרו בכיוון הזה. כן? שאצלם יש פחד מהמדע. כן? זה גם יכול להיות עם כובע, עם זקן, אבל זה בעצם גישה נוצרית. כן. בבקשה. יפה, יפה, אני חוזר, שאלתך היא בדיוק במקום. לכאורה, המדע באמת מאיים, כי ככל שהאדם מתעצם, אז הוא יותר מרגיש כוחי ועוצם ידי. אז אתה אומר בעצם שהקדוש ברוך הוא עשה טעות שהוא נתן לאדם כוח. אבל זה מה שמשתמע. עכשיו אני אסביר. מה שכתוב בתורה, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה דבר חיובי. צריך להגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן? כתוב ואמרת, כן? אני חושב שבזמנו, הרב צבי יהודה קוק היה שולח את תלמידיו לראות את המצעד הצבאי ביום העצמאות, כדי לקיים את מה שנאמר בתורה, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אז אני פעם אמרתי את זה בפני קבוצה של כמרים, מה שאמרתי לך עכשיו. קבוצה של נזירים, נזירות. דיברתי על לאומיות יהודית, אמרו לי, מה עם כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה? אז אמרתי, כתוב בתורה, ואמרת. כוחי ועוצם ידי. אבל איך זה יכול להיות? אמרתי, אתם לא יודעים לקרוא. הביאו לי תנ"ך. אמרתי, תביאו תנ"ך. בהתחלה הביאו לי משהו מלא צלבים. לא יודע. אמרתי, אולי יש לכם משהו אחר. הביאו לי משהו אחר. ושם כתוב כך. בתורה כתוב, פן תאכל, באותו פרק שמובא שם. כתוב, פן תאכל וסברת. פן זה מצוות לא תעשה. כן? כל מקום שכתוב פן, זה מצוות לא תעשה. אגב, פה עוד פעם מופיע על המחשב, ירמיה זין דלת נאמר, איכל השם המה. צריך, אני מתכוון להגיד בירמיה. והשאלה הזאת כבר הוצגה על הצג של המחשב, אז אלו האחראים על האינטרנט שיטפלו בזה בבקשה. פן תאכל וסבעת. אם כן, אסור לאכול ולסבוע. נכון? מצד שני כתוב שני פסוקים אחר כך, ואכלת וסבעת. אז צריך לאכול ולסבוע. אלא שבפעם הראשונה שכתוב פן תאכל וסבעת, כתוב ושכחת את השם אלוהיך. כלומר, אתה אוכל וסבע, ורם לבבך ושכחת וזה. כלומר, זה מביא לך גאווה. אבל ההמשך, זה ואכלת וסבעת, וברכת את השם אלוהיך. כלומר, אם זה מביא אותך לברך, אז אדרבה, זה טוב שאכלת וסבעת, כי בלי לסבוע אין מצוות ברכת המזון. בסדר? כלומר, אז דווקא זה טוב לסבוע. אחר כך בהמשך כתוב, ישמר לך, כן, מה יקרה לך? אתה תבנה בתים, כסף וזהב ירבה לך, וצאן ובקר, וכו' וכו'. ואמרת, ושכחת את השם אלוהיך המוציא לך מארץ מצרים, המוציא לך מים מסצור החלמיש, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך. הכיוון נותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, האמירה, כוחי ועוצם ידי, היא אמת. כן, אומר רבנו יצחק אברבנאל, וגם אומר הר"ן, התורה לא תבטל את ערך האמצעים. והאמצעי זה כוחי ועוצם ידי. כן? ומתוך כך, ואמר, וזכרת את השם אלוהיך. יש פה שאלה. השואל אומר, השמן נגמר לעומת הזהב והכסף. מה המשמעות העמוקה שהרב רצה לומר? האמת, אני לא יודע. אני אמרתי דבר, אני כשאני אומר, אני לא מתכוון למשהו אחר מה שאני אומר. קמתי לומר שכיוון ששמן זה דבר שהוא קלה, אז האדם לא כל כך נוטה להתנדב לזה. מה שאין כן הזהב, שזה דבר עומד, האדם נוטה להתנדב לזה. האם יש משמעות עמוקה בדבריי? אולי. אולי תעזור לי לגלות מהי. טוב, איפה היינו? אז כן, יש, לא יודע מה דיברנו על זה. שאמרת שהמדע מאיים, כן. אז אמרתי שלא, המדע לא מאיים, אדרבה. זה בדיוק העניין, שהאש שיש לאדם, אז אדרבה, זה לא כוחי ועוצם ידי. הוא מכיר שמי שנתן לו את השני אבנים לשפשף, זה הקדוש ברוך הוא. זה שוב תפיסה מונותאיסטית, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם דרך היוזמה האנושית. מעניין, בגלל השאלה הזאת, התפתחה בתיאולוגיה המוסלמית, המחשבה שאין בחירה חופשית לאדם. כן, האסלאם הסוני, שזה 90% מהמוסלמים, בעצם רוב המוסלמים, סבורים שאין בחירה חופשית לאדם. הם אומרים, אם יש לאדם בחירה חופשית, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מושל בכל. איך הם אומרים? נכון? אם אלוהים הוא הכל, אז לא ייתכן שיש עוד מישהו שיכול לפעול. הכל זה האל. לכן אין בחירה חופשית. הם אומרים שמי שאומר שבחירה חופשית הוא כופר. נכון? מה אנחנו אומרים? ריבונו של עולם רוצה שתהיה לנו בחירה חופשית, אז בסדר. מה? כן, כן, אבל מה ההיגיון? כלומר, מה היסוד התיאורטי מאחורי הדברים? ריבונו של עולם רוצה בבחירה החופשית. פעם מישהו שאל את הצמח צדק. יודעים מי זה הצמח צדק, נכון? האדמור השלישי של חב"ד. כן? זה היה הרב מנחם מנדל מלובביץ'. שלא כמו האדמור השביעי, זה שנפטר לאחרונה, הרבי האחרון, אבל השלישי, כן, האחרון היה השביעי. השלישי, רבי מנחם מנדל, בעל הצמח צדק, פעם שאלו אותו, אחד המשכילים שאל אותו, את השאלה התיכוניסטית המפורסמת, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? מכירים את השאלה? זו שאלה, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? התשובה של הצמח צדק הייתה, בוודאי. לא רק שהוא יכול, הוא גם עשה את זה, כשהוא ברא את הבחירה החופשית. תשובה חסידית מובהקת. אבל אני חושב שהיא מאוד יפה. טוב, אני לא צריך את הציונים שלי. עכשיו בואו נחזור אם כן למקדש של משה. בנקודת המוצא של האישיות של משה, זה הארון, ארון הברית. כן? שבו נמצא מקום הגילוי של הבורא. כן, גם פסוק י' ז', ועשית חפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה והמה וחצי רוחבה, ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותה משני קצות הכפורת, ועשה קירוב אחד מקצה מזה וקרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשה את הקירובים, תעשו את הקרובים על שני קצותיו, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת ובני משל אחי, ולכפורת יהיו פני הקירובים, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ולארון תיתן את העדות אשר יתן אליך. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקירובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר הצווה אותך אל בני ישראל. כלומר, אם אנחנו מסתכלים טוב טוב על איך שנראה ארון הברית, בתוך ארון הברית יש לוחות. הלוחות זה בעצם כבר שייך לעבר. זה מה שכבר נכתב. ומעל הארון יש, אפשר לומר, איך אומר זה? לא, משדר. כן? יש משדר שממשיך את השידור. כלומר, מה שכבר אמרתי לך נמצא בתוך הארון. מה שאני עוד רוצה להגיד לך זה מעל הארון. פשוט, משה היה נכנס, שם את הראש בין שתי האלקטרודות, בין שתי האוזניות, קרוב מפה, קרוב משם, שומע את הדיבור, ממשיך את את המצוות את בני ישראל. מה? נכון, כלומר, משה לא צריך, הוא עצמו לא צריך מצוות. הוא צריך לתת אותם אל בני ישראל. בעתיד. אני מבין, יש קושי, אבל השאלה מה פירוש המילה לצוות. בעברית יש שתי משמעויות לצוות. לפעמים ציווי במובן של כפייה, יש ציווי במובן של חיבור. כל אשר הצווה, של צוות. כן. אותך על בני ישראל. ומשל, כל מקום שהרמב״ם כותב ציוו חכמים, תסתכל במשנה תורה, כל המקומות שבהם הרמב״ם אומר ציוו חכמים, הוא מתכוון עצה. עצה טובה. כלומר, זה עצה טובה של החכמים. אז אם כן, ונועדתי לך שם ודיברתי. עכשיו, זאת אומרת שעל כל פנים, אצל משה יש איזה יסוד חי, בלתי סגור. ההתגלות ממשיכה כל הזמן. זה האישיות של משה. אדם שהוא כל הזמן פתוח כלפי מעלה. כן? אתם יודעים, בספר יחזקאל, בפרק א', יש תיאור של המרכבה. תיאור של המרכבה. בתיאור של המרכבה יש אחד המראות, זה החשמל, נכון? כי אין החשמל מתוך האש. חשמל זה שם של אחד המלאכים, שקוראים לו חשמל. מזה בא אחר כך הכינוי בעברית מודרנית לזרם האלקטרי. נכון? אז השתמשו בזה. אבל מה זה החשמל שמופיע שם? אז חז"ל אמרו, זה מלשון חש, מל. חש זה שותק. מל זה מדבר. נכון? פעמים חשות, פעמים ממללות. כלומר, יש בהתגלות של העליונים אל האדם, זה לא רציף. פעמים יש שתיקה, פעמים יש דיבור. פעמים חשות, פעמים מלילות. חש, מל. זה דבר עמוק. זאת אומרת שחשוב לתת לאדם איזשהו זמן להיות עם עצמו, בלי התגלות. יש זמנים שהוא זקוק להתגלות. אז לכן יש הדואליות הזאת, חש ומל. וגם פה אנחנו רואים בכרובים, שלא תמיד משה היה יושב ליד הכרובים ושומע. אפילו בתוך התורה עצמה יש שורות ריקות, נכון? למה יש שורות ריקות? הפרשיות זה נקרא. אומרים חז"ל, כדי לתת למשה רווח להתבונן. הוא מצא איזשהו זמן. חש, מל. אז גם בתוך נפש האדם יש, כלומר, כנפי הכרובים. כתוב, והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה. זאת אומרת שכשהכרובים פורסים את הכנפיים, מגיע הדיבור. כשהם סוגרים את כנפיהם, אז הדיבור לא יכול להגיע. פעמים חשות, פעמים מעללות. בדיוק הפוך מאשר בחשמל שלנו, כן? בחשמל, כשיש חיבור, הזרם עובר. כשמרימים את שני חלקי הנחושת, הזרם לא עובר. אבל פה בכרובים זה בדיוק הפוך. כשהכרובים פורסי כנפיים למעלה, אז נעשה רווח בהכרה, ואז הדיבור יכול להגיע. כשהכנפיים סגורות, אז גם הדיבור לא יכול להגיע. איפה הכרובים בליבו של האדם? אצלנו. במקדש היו כרובים מזהב, ומשה נכנס שם את הראש. יש אצלנו, נכון? יש מוח ימין ומוח שמאל. ולפעמים אנחנו אוטמים את ההכרה שלנו כדי לא לשמוע את דבר השם. זה הזמן של חשות. ולפעמים יש פתיחה. למה? יש כמין רווח הרי בין שני המוחות שלנו. מה יש ברווח? המקום של הנחת התפילין של ראש. נכון? אז משם בא הדיבור, למי שזוכר. מובן? אגב, קראתי לאחרונה במאמר בעיתון. טוב, מאמר בעיתון זה שווה מה שזה שווה. זה 15 שורות באיזה טור. אז אי אפשר אף פעם לסמוך על זה סמיכה בכל כוחו. אבל בכל זאת, כתוב שהיה, זה היה בעקבות מה שקרה בצונמי הגדול בדרום מזרח אסיה. התברר הרי שהיו גם בעלי חיים וגם בני אדם שלפני האסון נסו אל הערים כי הם הרגישו את האסון. כן, גם בעלי חיים וגם שבטים פרימיטיביים. ללא סיסמוגרף, ללא כל ידיעה, עלו אל ההרים, הרגישו שהאסון מגיע. ואז נעשו מחקרים כדי לברר איך הם ידעו. איך הם שמו לב שזה הולך להיות. והתפתחה, טוב, זה מחקר של כמה שנים כבר, אבל אחו וקידמו את זה, שיש כנראה באדם איזה חוש, חוש שישי קוראים לזה, שחש את המאורעות העתידים להיות. ואלה שחקרו את זה טוענים שהמיקום במוח של החוש הזה, זה בקדמת הראש, בקדמת המוח. כלומר, המקום של הנחת תפילין של ראש. זה עדיין. זה כתוב גם פה. כן, האישיות של משה, בואו נחזור, זה אישיות ששומעת את דבר השם שיוצא בין בית כתפי הקרובים. כן, בבקשה. נכון, אתה חושב שהמצרים לא הבינו את זה? גם הם הבינו. רק שאצלם הדיבור היה סתום, כיוון שהנחש הוא עגול. כלומר, הוא סתום בתוך הטבע. מה שאין כן אצלנו התפילין, שהם ישרות, אז הם פתוחים לקבל. כן, אבל התפילה... כן, אבל התפילה עצמה, מה היא? מרובעת. הקציצה של התפילין, נכון? היא מרובעת. כלומר, זה קווים ישרים. ששוברים את המעגליות של הטבע. ברור? לכן יש גם ארבעה קווים, כנגד שם הוויה. ברור. לא יודע, אולי זה קשור לפירמידות. כן? הפירמידות הן מרובעות מלמטה, אבל שפיציות למעלה. כלומר, זה ייאוש. כלומר, ככל שאדם עולה יותר, אין לו בסיס. אצלנו, זה ישר. כן, אז גם זה יציע במצרים. כן, אתה יצאת מן הפירמידה אל הקוביה. לכן אסור לשחק בקוביה. אז זה מה שכתוב כאן, שזה היסוד של האישות של משה. עכשיו, איפה נמצא ארון הברית? בקודש הקודשים. כדי להיכנס לקודש הקודשים צריך לעבור את הפרוכת. כלומר, יש איזשהו הפרש בין ההכרות הרגילות לבין מה שבפנים. מה יש בחוץ? מחוץ לקודש הקודשים יש מנורה ושולחן, נכון? פסוק למד א', פסוק כף ג', ועשית שולחן עצי שיטים, המאתיים אורכו והמה רוחבו והמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב. ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב מסגרתו סביב וכו'. ופסוק למד א', ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשי המנורה ירחה וקנה, גביעה כפתורה ופרחיה, ממנה יהיו ושישה קנים וכו'. כלומר, בקודש יש השורש בקדושה של הכלכלה, ושל ההשכלה, נכון? זה המנורה והשולחן, כלומר, השולחן והמנורה, נכון? הרי מה עושים על שולחן? אוכלים. למה משמשת מנורה? להעיר. כלומר, יש אור השכל, והאור של הקדושה של הכלכלה. הכל מתחיל מן השולחן והמנורה בתוך הקודש. כן, בבקשה.
איפה היה אור בקודש הקודשים?
מאיפה היה אור בקודש הקודשים? לא צריך. וכי הוא צריך שיעירו לפניו. נכון? נכון. קודם כל, אתה תדבר בבית המקדש או במשכן? לא, במקדש היו חלונות. גבוהים מאוד. כן, בקודש הקודשים גם היו חלונות. כן. אבל במשכן... לא ברור שהפרוכת עלתה עד התקרה. גם זה. אבל זה גם לא כך קשה. הוא פתח הרי את הפרוכת כדי להיכנס. זה שאלות טכניות. אולי זה העיר מעצמו. בכל מקרה, כשהכהן היה נכנס, באחד השלבים הוא גם היה נכנס עם כתורת, בוערת. אז גם זה עשה אור. ככה נראה לי. כן. כן, אז אני רוצה פה לצייר. אז לצורך הבהרת הדברים אני אצייר. נא להכיר, זה המשכן של משה. פה נמצא קודש הקודשים. אתה קודם את זה, לא? ובתוכו יש ארון הברית עם הקרובים. מקום ההתגלות. פה יש מנורה, פה יש שולחן. מה יש פה עוד? מה? מזבח? איפה? מזבח הקטורת, פה. תחפשו את זה בפרשת תרומה, לא תמצאו. בפרשת תרומה אין מזבח קטורת. שכחו. בסדר? מעניין. מה יש פה עוד ברשת תרומה? יש קרשים, יש אדנים, יריעות, עמודים, כל זה יש. ויש עוד משהו. מה? מה מסגרת? יש הרבה דברים, אבל מזבח הקטורת לא נמצא, נעלם. יש עוד משהו שאין, זה הכיור. בואו נעשה רשימה של מה אין בפרשת תרומה. אין בפרשת תרומה. אין לנו מזבח קטורת. מפתיע מאוד. אין כיור. מה יש מחוץ לכאן? כלומר, מחוץ לקודש, בתוך החצר, יש מזבח. זה כן. מזבח הנחושת, או מזבח אדמה, מה שנקרא, או מזבח העולה, יש פה מזבח. בחוץ. כלומר, זה עולם המעשה. פה זה שורש הכלכלה, שורש החוכמה, שורש המעשה. הוא מוזכר בפרשת תרומה. וגם מוזכר חצר המשכן. עם המסך, פתח האוהל וכו', פתח החצר. כלומר, אנחנו רואים הרבה דברים, אבל יש פה שני דברים שחסרים לנו. אני אגיד לכם עוד שני דברים שחסרים בפרשה. אין כהנים. וגם עוד דבר אין, אין בגדים. אין בגדי כהונה. מה? לא. יש לוי אחד משה, כן, זה מוזכר, אבל הוא לא מוזכר בתור לוי, הוא מוזכר בתור משה. עכשיו, אם אני רואה את המקדש כפי שהוא מופיע בפרשת תרומה, ואני שואל את עצמי, מי אמור להיכנס לשם? מה התשובה? כל מי שרוצה. כלומר, אין פה הגבלה, אין פה שום גוף אמצעי שעוצר אותי בדרך. אני רוצה להקריב קורבן, מקריב. רוצה להיכנס לקודש הקודשים, לשמוע את דבר השם, שומע. רוצה להדליק את המנורה, מדליק. רוצה לשים ערך לחם על השולחן, שם. אין שם מי שאומר לי, רגע, רגע, יש נהלים. אין פה מחיצות. בסדר? כי זה מקדש לאנשים כמו משה. ולכן משה היה נכנס למקדש מתי שהוא רצה, בלי כל הכנה, בלי בגדים מיוחדים. שומע דבר השם. מה גורם למשה להיות במדרגה כזאת? מה אתה רוצה? אני חוזר על דבריך. אתה אומר, פה זה רק התכנון, ולכן עדיין לא שייך להגיד שיהיו כהנים וכו' וכו'. דבריך אלה אינם נכונים, בגלל שגם בפרשת תצווה, שהיא רק תכנון, שם יש תכנון של הבגדים ושל הכהונה ומזבח הקטורת והכיור מופיע בתחילת כתיסה. כל זה לפני שמשה יורד. זה מה שאני מסביר לך. אמרת שכשיש תכנון לא צריך לדבר על ארבעת הדברים האלה. זה פשוט לא נכון, כי הדברים האלה כן מופיעים בתור תכנון בפרשה הבאה. בתור תכנון. וזאת אומרת שגם בלי, גם כשאתה בשלב התכנון יש מקום לדבר על זה. רק שזה שייך למקדש אהרון ולא למקדש משה. בסדר? כלומר, כל ארבעת הדברים האלה תמצאו אותם בפרשת תצווה. מה זאת אומרת? אם אני כמו משה, זאת אומרת אדם שנשלט על ידי השכל. אדם שנשלט על ידי השכל לא חוטא. לא חוטא. כמו שאמר אפלטון, אם האדם היה יודע את האמת, לא היה חוטא לעולם. וכן כתב גם הרמח"ל בספר דרך עץ חיים. זאת אומרת שהאדם שיודע את האמת לא חוטא. כיוון שמשה הוא אדם שנשלט על ידי ההתגלות והחוכמה, אז ממילא אין חטא. מה שאין כן, האדם שנשלט על ידי הדמיון. הדמיון, זה אומנם דבר טוב, אבל שם אפשר לטעות. לכן בא פרשת תצווה, ששם יש הרבה בגדי כהונה. מה זה עושה בגדים? זה עושה רושם. ועשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ולתפארת. זאת אומרת, במילים אחרות, קדושת הדאווינים. לוקחים משהו שהוא כל כולו נוצץ, יפה, זהב, ואומר, פה הקודש. זה בשביל מי שנשלט על ידי הדמיון. מי שנשלט על ידי הדמיון זקוק לדמיון של קדושה אלטרנטיבי לדמיון של טומאה. זאת אומרת, אם אני אדם חלש, אני זקוק שיעמידו מולי לא את השכל, אלא דמיון של קודש. כן, בבקשה. כשמשה עשה חטא, מת. זאת אומרת, משה זה לא אחד כזה שמצפים ממנו לחטא. עכשיו, זאת אומרת שמי שנשלט על ידי הדמיון הוא זקוק כבר לגוף של אנשים שיתווכו בינו לבין השם. אתה רוצה להיכנס לקדושה? רגע, רגע, יש אנשים בדרך, הכהנים יגידו לך מה לעשות. ב' תתרשם מהבגדים שלהם. היום, איך יודעים שרב הוא רב גדול? פעם היו שומעים אותו ולומדים ממנו, רואים בסדר, הוא אומר דברים חכמים, אז זה סימן שהוא רב גדול. היום, איך יודעים שהוא גדול? לפי התמונה, נכון? יש תמונות של רבנים, אומרים, אתה חייב להעריץ את הדמות הזאת. למה? תראה איך שהוא לבוש. תולה ארץ על גלימה. אבל זה מתאים באמת לאדם, אני שאתה ידיע דימה, יש דמיון של קדושה. לכן אתה גם צריך להיטהר. אתה לא יכול להיכנס פנימה בלי לרחוץ את הידיים ואת הרגליים. לכן יש כיור. וגם בדרך לפה אתה נעצר. משהו עוצר אותך בדרך. מזבח הקטורת. מזבח הקטורת אומר לך, תשמע, בחור, תעצור. פה אתה צריך לשים משהו שפועל על הריח. שפועל על הריח, חוש הריח, הקטורת, וגם עושה עשן. ניסוך. כי אתה לא יכול להיכנס מתוך צלילות מוחלטת. אתה צריך לדעת שפה יש עבודה קודמת, עבודה על הנפש. ברור? זה ההבדל, אם כן, בין תורת משה לתורת אהרון, ועוד נרחיב בזה בפעם הבאה. שלום.